כבר קראנו בתורה עשרת הדיברות, ו...
אה, ונכונה
לזה, גם חשובה.
מעולה.
בסדר גמור. לא, גם לא נקרא מפה הרבה. תודה. בשבת קראנו עשרת הדיברות, ו... קראנו בעשרת הדיברות על שבת. וזה מעניין, התורה, לב התורה, פרשייה מאוד מיוחדת, ממוקדת, מרכזית בתורה, שאיכשהו היא מאחדת אולי כל התורה כולה לפי הראשונים, ולמדנו על שבת, קראנו על שבת. ויש אולי איזו נקודה שרציתי להוציא ממנה. אתם יודעים שיש על שבת, פעם כתוב שמור, פעם כתוב זכור. כמובן שזה השלמה של דבר אחד, אבל אולי בתוך הפסקה אני רוצה ככה להוציא איזה נקודה, ובמיוחד בהקשר של מלאכת בורר, לחדד אותה. אז בואו נתחיל. ביום השבת, זה קוראים בשבת, בתפילה, בבוקר, שני כבשים בני שנה תמימים. כפול הוא עניין קדושת השבת. רגע, אז יש, אני יכול, לא חייב את הספר. יש. כפול הוא עניין קדושת השבת. קדושה חיובית וקדושה שלילית עצורה בו. זאת אומרת, יכולים להופיע בדבר אחד שני דברים שונים, ואולי אפילו שני דברים מנוגדים. הרבה פעמים בהסתכלות פשוטה, דברים שהם שונים, הם מפורדים, הם מחולקים, הם מתנגדים, הם לא באים בקנה אחד. ואז הם יוצרים פירוד, יוצרים חילוק. וממילא זה מוריד את האחדות, מוריד את האמת, זה מייצר משהו שהוא אין בו מוחלטות ואחידות. אבל אנחנו אומרים שביום השבת יש משהו כפול. יש משהו שהוא לא רואים אותו בתור שני דברים מנותקים, אלא שני דברים שמבטאים אמת אחת, והאמת הזו צריכה להופיע אולי בשני הופעות, שני גילויים שאפילו הם אולי הפוכים אחד מהשני, אחד חיובי ואחד שלילי. הקדושה השלילית היא זו ששוללת ממנה את השפעת החול ומחשכיו מלהיות שולטת בעולם. יש קדושה אחת שהתפקיד שלה מה? להפריד, להבדיל, ליצור ניתוק מהחול. יש ימי חול, שבימי חול מה שנשלט בימי החול זה השפעת הכוחות שקיימים בעולם הזה. ושבת היא מתחמת, היא מצמצמת, היא מגבילה, היא שוללת את החול. זה תפקיד. מתוך שהיא שוללת את החול, אז ממילא זה מביא את הקדושה השנייה. אבל קודם כל צריך לתת לחול מקום שעוצר אותו מכל החשיבות שיש לחיי חול, לחיי חומר, שזה הבסיס שלנו, המפגש שלנו עם החיות, עם החיים. אבל בסוף, אם לא ניתן לזה הגבלה, להשתלט עלינו. וכמו למשל, דוגמה למשל, כסף. אדם שהוא שוחה בכסף, הוא נשאב. למה הוא נשאב? לחומרית של כסף. כל החשיבות שיש בדבר, ובסוף הוא משועבד לזה. שבת קודם כל מנטרלת. יש יום שאתה לא עובד על כסף. אתה לא עובד. תעלי ישמע. דבר ראשון. דבר שני, והקדושה החיובית היא זו שמנהרת את אור הקדושה. דבר מפגש מדרגה שהיא קדושה, היא בעצם הקדושה עצמה. את עדן רוח אלוהים חיים וזיו כבודו. בעוצמת נעימת עינוגי קודשו על כל ההוויה. רז, זכור ושמור. זכור זה ביחס למה השבוע. זה להפריד, להבדלה. ושמור זה יותר ההתקדשות. אבל מה החידוש? בדיבור אחד נאמרו. וזה גם מופיע בעניין של שני כבשים בני שנה תמימים. בעניין הזה של זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, גם בקודש הרבה פעמים, למה אני פה דווקא מחדד את זה? כי למשל, אנחנו עובדים עכשיו בורר. בבורר ההבדלים בין השיטות בהלכה יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, על דבר מסוים פוסק אחד יגיד מותר, פוסק אחר יגיד יצאו דאורייתא. על דבר אחד. והרבה פעמים ופוגשים דבר כזה, אז קודם כל זה קצת, רגע, מה קורה? זה מותר או אסור? הרבה פעמים שאנחנו נפגשים בתחנות כאלה בחיים ש... רגע, תחליט, תחליטו, לא יודע, כל ה... מה אומרים? שמעתי ככה, עושים או עושים ככה. זה דבר שפוגש לנו לא רק בהלכה, גם הרבה פעמים גם בלימוד, בגישות, יש עוד גם אמוניות הרבה פעמים, שפתאום רגע. על אותו דבר, אפילו אני אגיד את זה חריף, אחד אומר שחור, אחד אומר לבן. לא נגידו, אחד אומר טיפה, פה קצת, לא כמו לשים מלח, אחד אומר לשים כפית מלח, כפית וחצי, טוב, בסדר. זה או עם או בלי. הרבה פעמים המפגש שלנו, אם הדבר הזה הוא מעורר בנו בלבול. אבל דווקא בנקודה הזאת של זכור ושמור, זה בולט ההשלמה הזאת. מה זאת אומרת השלמה? ודאי שבשבת ראינו שני הדברים בונים אחד את השני. אבל גם בעבודת השם יש הדרכות, יש... אם זה עשרת הדיברות, למה קוראים להם עשרת הדיברות? ראיתי איזה פירוש פעם, כי מה זה דיבור? דיבור זה תוצר של מחשבה. די, דבר השם זה האמת הכי מוחלטת שיכולה להיות. אבל איפשהו דיבור זה הופעה של עולם פנימי. הופעה של חיות, של קודש פנימי. הוא מתגלה בדיבור, הוא נחתך, הוא מצטמצם לדיבור. והרבה פעמים יכול להיות דיבור כזה או דיבור אחר, שלכל אחד יש את העולם שלו. כל תלמיד חכם, יש את העולם הרוחני שלו ויש את העולם הפנימי שלו. וזה האמת, שכל אחד באמת, המפגש שלו עם התורה מוליד את האני שלו. ועם זה הוא מאמין, ועם זה הוא חי, ואת זה הוא מגלה, ואת זה הוא מעביר הלאה. ויש, ולא צריכים להיבהל. יש רבנים מזרם כזה, קו כזה, ואולי גם אפילו באותו, לא יודע מה. כל אחד יש את האמת שלו. וזה נכון גם בהקשר שלנו, בהלכה. גם בהלכה זה נכון. יכולים להיות דברים שהם ממש הפוכים. אם גם אדם טועה, זה גם קורה. גם באמונה, בסדר, זה לא אומר שאם אתה פתרם אמר משהו, זה אמת מוחלטת. מצד שני, זה לא אומר שהוא ממציא. אבל לפעמים גם אדם טוב, גם בהלכה לפעמים. אדם למד, זכר בצורה מסוימת. אנחנו... אף אחד לא מלאך, אבל כולם משתדלים כמה שיותר לברר את האמת. הרבה פעמים לברר את האמת זה... אם זה בהלכה, זה... חמנו אומרים שכל אדם צריך במשך החיים שלו שמה שנקרא עשה לך רב צריך שזאת השם הוא בונה בית וזה שיהיה דמות שהיא הרבה פעמים היא תעזור לו נכון? איזה אפשר לפתוח מחשבים, גוגל פשוט יש לך כל שאלה 10 תשובות אז מה אדם שלו רב? מה הוא עושה? מה הוא עושה? במקרה הטוב אין דנדינו במקרה הפחות טוב, הוא מחפש מה שהוא, איך? מה שהוא רוצה. הנה, הוא אומר כמוני. זה לא עובד ככה. זה גם באמונה ככה. יש דרך, יש בונים, אישיות, ואולי על איזה דברים מבטרים, על איזה דברים נלחמים, איזה דברים, אפשר לשים אותם בצד. משתנה מבית מדרש לבית מדרש, ברוך השם. צריך לשמוח באושר הגדול הזה. אבל מה שמשאיר אותי מבורר ולא מזגזג זה שאני נצמד בדרך מסוימת וזה מה שמביא לי, מקנה לי את הרוגע הזה כי כל דבר אני יכול כמו שאני למצוא 10 אפשרויות אז ודאי גם בבורא הרבה פעמים זה יכול לנוע במהירות, ככה פוסקים דווקא בבורא מביאים את הדבר הזה. שהמעברים הם מעברים, אם מותר, כאיסור דאורייתא. חדים, לא תמיד, שזה בעוד הרבה הלכות. אז מה שאנחנו יודעים לומדים, וכמובן מי שמכיר אחרת, או נוהג בבית אחרת, כל דבר צריך בדיקה ושיקול הדעת. זה בהקשר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה כדברו התחלנו בורא, נכון? אמרנו שלא משתדל למקד את זה כמה שיותר נשארו לנו כמה שאלות חשובות שלא דיברנו וקודם כל התחלנו אני חוזר, עוד פעם אני חשוב לברר ולשאול, מאוד מאוד חשוב. גם אם זה שאלות, לפעמים פתאום, רגע, מה עם הסכין הזה, מה עם ה... שאלתם עם הקומקום הזה, דברים מאוד מאוד חשובים. אז דיברנו על בורר, שעיקר המלאכה זה להפריד את הפסולת מהאוכל. כל דבר שהוא תערובת, עוד לא הגדרנו מה זה תערובת, היום נגדיר, כל דבר שהוא... בתערובת, ואני מוציא את הפסולת מהאוכל, זה איסור בורר. אמרנו שכדי להתיר בורר, לא כל מקום שאני מוציא את האוכל, זה בסדר. יש תנאים שאם אני מוציא את האוכל, זה יהיה בסדר. קודם כל, תנאי ראשון שאמרנו, אני צריך להוציא את האוכל. פסולת, זה התנאי הראשון. תנאי שני, אמרנו דווקא ביד. תנאי שלישי, לאלתר. אנחנו דיברנו בג' תנאים האלה, פעם שעברה. הזכרנו עוד פעם, אני מזכיר. אוכל מתוך פסולת, זה לאו דווקא. שיש לי למשל עכשיו פה איזה קערה של פיסטוקים ויש גם קליפות ואני רוצה להביא את הקערה לאורחים ולא יפה להביא לאורחים את הקערה עם קליפות אז אני מוציא את הקליפות של פיסטוק זה ודאי בורר כי אני מוציא פסולת מתוך אוכל אבל יכול להיות שגם אני יש לי איזה קערה יפה כזאת, אם אני נכון, יפה כזה, אם ה... לא, עכשיו זה טוב שאת זה, יש לזה עיגול כזה יפה, עם הכל המסודר, ואני רוצה להביא אותה לאורחים בשבת, וקפץ, פיסטוק מפה, לא יודע מה, בוטן מפה, בוטן משם, אז אני מוציא את הפסולת. זאת אומרת, גם שזה אוכל ואוכל, אבל אני לא חפץ שהבוטן הזה יהיה פה, אלא הוא צריך להיות פה, בחלק הזה של הצלחת, אני מוציא אותו, זה גם איסור בורר. אז אמרנו, אוכל מתוך פסולת, זה דבר ראשון שהסברנו, זה לא דווקא פסולת ממש, אלא אוכל מתוך אוכל, שמה שכרגע אני לא חפץ בו, הוא גם נקרא, הדוגמה שהבאתי, דוגמה קצת גבולית, למה היא דוגמה גבולית? אולי פה נדון בה בהמשך, היא דוגמה שנדון בה בהמשך. ניתן דוגמה אחרת יותר ברורה. כשאני מעביר מפה לפה, יכול להיות מראה בזה דעות מסוימות. הדוגמה היא לא מספיק טובה. עוד פעם, אוכל מתוך פסולת, זה לאו דווקא אוכל. זאת אומרת שאני מוציא את הפסולת ממש, אלא גם מה שאני לא חפץ, ניתן דוגמה אחרת. בלי להעביר מפה לפה, כי זה קצת, זה גבולי, אנחנו יודעים לזה בהמשך, זה נקרא מיון עם איזה מחלוקות. ניתן דוגמה יותר טובה. דוגמה יותר טובה, שכרגע יש פה שקדים שאני לא רוצה שהם יהיו פה, אני מוציא אותם, שם אותם, לא מגיש אותם, זה קצת שונה. יש פה הבדל, נדון בזה בהמשך. מוציא את השקדים, לא עם הבוטנים, עברתי על בורא, למרות שזה אוכל מתוך אוכל. או כל דבר אחר, יש לי צלח, יש לי פה, כמו שאמרנו פעם קודמת, קערה של פירות, ואני לא רוצה את המלפפונים, מוציא את המלפפונים ומביא את הקערה. או, הוצאתי מה שאני לא רוצה, זה מבחינתי הפסולת. זה תנאי ראשון. אוכל מתוך פסולת. ראינו ממש בסוף השיעור הבדל, וזה חשוב, בין הספרדים לאשכנזים בעניין הזה. מה ההבדל? שלפי אשכנזים, אם אני מוציא את הפסולת, או נגדיר את זה ככה, או לא נגיד את זה בתנאי השני. תנאי השני זה לאלתר. להיות מרוכזים טוב, לתפוס את המשוואה הזאת, אנחנו מסודרים. כל השאר זה פרטים שנשלים, תכף. דבר, ולשאול. אין פה הרבה שאלות וזה לא טוב. אבל בסדר, פרטים בהמשך אולי לכן אתם לא שואלים, זה טוב, מעולה. כי בהמשך זה הרבה פרטים. כרגע אנחנו עדיין ביסודות, בעקרונות. עיקרון שני הוא לאלתר. מה זה לאלתר? מיד. מיד אמרנו, זה לא דווקא מיד, מיד ממש, אלא אם הסעודה, דיברנו פעם הקודמת בעריכות, אני רוצה כרגע להכין סלטים לסעודה, ולהכין סלטים לסעודה יכול להיות מאוד שאני צריך לעשות פה מלאכת ברירה, גם שאני מוציא את האוכל מתוך הפסולת ודברים מעורבים במגירות כאלה ואחרות, גם שאני מוציא את האוכל צריך שיהיה לאלתר. מה זה לאלתר? אז זה לאכול את זה מיד. מה זה מיד? אמרנו, להכין הסעודה, אני לוקח אחורה זמן שאני משער, זמן הכנה, שעה, שעה וחצי, מאותו זמן אני יכול להתחיל להכין את כל הסלטים, כמובן, הערתם נכון, רק אם, אני עושה עם זה כל דבר שלו מגירה, או כל דבר בנפרד, או כל דבר בסקית נפרדת, אז זה לא מעורב, אבל לרוב, והדברים האלה הם בקופסאות, מעורבבים, ואני מוצא את מה שאני רוצה. אז זה צריך להיות סמוך לסעודה, ולא מקדימים את זה לפני הסעודה, הרבה לפני הסעודה. ואמרנו, גם אם הסעודה מתארכת, זה לא נורא. אם מסיימים גם לפני הסעודה, זה בסדר. העיקר שאני מסמיך מבחינתי כמה שיותר סמוך. זה התנאי השני. תנאי השלישי, שזה גם דיברנו על ביד, ביד זה גם בדבר שהוא לא כלי, כמו למשל כפית, מזלג, עדיין זה נחשב יד, ופה קצת הערנו בסוגריים שיש עוסקים שמחמירים בכלים, האשכנזים מחמירים, שמירת שבת מחמיר בכף הזאת עם החורים, להרים את הדברים מהמרק, שזה בעיה, ואמרנו שיש מחמירים גם אפילו לקחת את הכף ולהטות אותה שהכל הרוטב ירד מהאשכנזים, שבזה יש כאלה שלא מחמירים באשכנזים. בדיוק בסוף השיעור הזכרנו מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, ודברים שראינו, אולי שיהיה לדוגמאות קצת יותר, מה שנקרא, נכנס לדוגמאות, לעניין של איך מגדירים את הלאלתר, שלפי האשכנזים אין הבדל בין אם אני מוציא אוכל מתוך אוכל שאחד אני רוצה, אחד אני לא רוצה, לבין אם אני מוציא אוכל מתוך פסולת ששם אני לא צריך את הפסולת הזאת. לפי שניהם הלאלתר הוא סמוך לסעודה. לפי הספרדים, אם אני מוציא אוכל מתוך אוכל, יכול להיות שהלאלתר, ככה מביא הרב עובדיה יוסף, הוא יהיה כל השבת כולה, כל היום כולה. זאת אומרת, יודעים מה פה, אני בואו נדבר על דוגמאות. כן.
זאת אומרת, אני לא צריכה.
כאילו,
אם אני, יש לי את
הרובי,
אני אוכלת את שניהם, אבל
מפרידה. זה אין בעיה. עכשיו אני אוכל. עכשיו, יש לי צלחת. ובא לי לאכול קודם את זה. איזה בורר? בורר זה לנתק. אני רוצה את זה ולא את זה. אם סדר הדברים שאני קודם אוכל את זה ואז את זה, פשיטה, שאין בעיה. אתם יודעים מה? בואו נתחיל, מה שנקרא, בפרקטיקה של בורר. אני מרגיש שזה צריך פרקטיקה. בסדר? מה קורה? יש דיון במין אחד. למשל, אם בפרקטיקה נתחיל. יש לי עכשיו סיר. שבסיר יש סוגים של עופות. יש רגל, משולש, חזה, כנפיים. מה הדין? וכרגע, ודאי שאם אני מוזג לצלחת שהבחור יאכל או לא יודע מה, פשיטה, שזה כפית, אמרנו, אין בעיה, אוכל, אין בעיה, לאלתר אין בעיה. מה הדין למשל, אם אני רוצה, לא לצורך אכילה, למשל, לצורך אחסון, אני רוצה עכשיו להפריד, או לא יודע, הביאו לי בצלחת, הביאו לי בצלחת, שני עופות, ואני רוצה להחזיר אחד מהם, שאחד מהם אני לא רוצה, והם צורות אחרות, הם לא אותו דבר, הם סוגים, השאלה אם זה נקרא סוג אחר או לא. ודאי שקודם כל דבר פשוט מופיע בפוסקים, שאם זה דבר גדול ודבר קטן, לא שייך בזה בורר, זה אותו דבר, זה שייך דבר אחד, בורר, זה הפרדה בין שני סוגים שונים, קודם כל. באותו דבר, אותו סוג, לא שייך בורר. גדול או קטן, אני לא רוצה את הגדול, או לא רוצה את הקטן, זה נחשב דבר אחד. כדי לייצר בורר זה תערובת, קודם כל. תערובת של שני דברים שונים, שאני מבדיל בין סוגים שונים. לא גדול וקטן, זה דבר ראשון. וסוגים שונים, ולכן אם יש לי למשל יכול להיות עוף, אבל פעם הוא מבושל, פעם הוא אפוי, או לא יודע, פעם הוא מתוגן, מעורבבים, ואני רוצה את זה ולא את זה, זה כבר סוג שונה. בישול שונה זה סוג שונה. לגבי חתיכות עוף, יש מי שזה נחשב דבר אחד, זה לא משנה אם זה רגל או משולש, בסוף זה אותו דבר, של אותו בישול, לכן בזה בורר, יש מחמירים. פשוט לא צריך להחמיר. חלק מהאשכנזים פה החמירו, שזה סוג, אתה רוצה דווקא רגל ולא משולש, אבל בסוף זה אותו טעם. זה אותו בישול. אני לא יודע אם זה בישול שונה. זה אפוי וזה מבושל. זה כבר משהו אחר. בא לי עוף מבושל. בא לי עוף אפוי. זה טעם אחר, זה סוג אחר. אבל באותו בישול, בסוגים שונים, בחתיכות שונות, לא צריך להחמיר. אמנם יש כאלה מחמירים. מה קורה עכשיו? איך אנחנו אוכלים? יש, ואדם קיבל עוף בצלחת. בעוף הזה יש דברים שאוכלים, דברים שלא אוכלים. פשוט שאם אני אוכל את העוף, זה אוכל מתוך, נגיד והעצם מפסולת, אין בעיה, כי זה אוכל מתוך פסולת, אין בעיה. אבל מה אם אני רוצה לנקות, להוציא את העצם, להביא לילד או לעצמי, אני קודם לא אוכל ככה, אני קודם כל אוהב, להוציא את העצם, להעיף אותה, זאת אומרת להוציא את הפסולת. או להוציא את האור, כן? האור של העוף, לא אוכל. כביכול אני מוציא את הפסולת, או שאני מוציא את העצם. אם אני אוכל רק את העוף, אין שאלה בכלל. אבל מה הדין אם אני מוציא את הקליפת האור? אז קליפת האור פשוט שאין בזה בורר. למה? גם שמבחינתי זה פסולת, אבל זה נחשב דבר אחד. הקליפה נחשבת דבר אחד. עם העוף, אז אין? אמרנו, בדבר אחד לא שייך הפרדה. גם אם אני לא רוצה, אבל זה דבר אחד. גם אם אני לא אוכל את זה, מבחינתי זה פסולת, או שאומרים שזה רע, לא יודע מה, זריקות, שם, הכל נמצא, אני לא אוכל את זה, זה דבר אחד. בתערובת של שני דברים שונים, יש בורר. בדבר אחד, אין בורר. מה לגבי עצמות? עצמות, היות, ויש כאלה, שאוכלים את העצמות, לא אוכלים ככה כמו זה, מחמין הרבה פעמים, או למשל מוצצים את העצמות, זה יותר קל. שוב פעם, בזה אני אומר בסוגריים, יש כאלה שמחמירים, לא להוציא עצם מעוף. כי זה פסולת, זה לא אוכל. אוכל, הקליפה, יש אוכלים, יש לא אוכלים. עצם פחות אוכלים, יש כאלה אומרים לא להוציא את העצמות. כי זה להוציא את הפסולת מתוך האוכל. אבל רוב הפוסקים אומרים שהעצמות, היות, והם יכולים להיות אוכל, הם נחשבים דבר אחד. עוף, סגרנו. נכון? אפשר להוציא את העצם ואת האור ולאכול את העוף. עוף זה יותר פשוט. כי זה דבר אחד, גם בסוגריים יש מחמירים ולהוציא את העצם. כן.
אם נגיד יש דג,
דג זה יותר מורכב.
אבל
נותר לי
להוציא את האור, מישהו אחר אוכל את זה.
אז נגיע, אז אני עכשיו נוגע בדג, יפה של התשובה. מה הדין? בדג. בדג, כמובן, אם יש בדג, נגיד בסיר אחד, יש כמה סוגים של דגים, יש סוג, אותו בישול אפילו, יש סוג של כזה וכזה וכזה, זה סוגים שונים, אפילו שזה אותו בישול. יש טעם לדג הזה, טעם הדג הזה. זה פשוט סוגים שונים. אפילו שזה בושל בסיר אחד. כי זה דג אחר, אבל אמרנו גדול קטן לא. עכשיו, מה קורה בדגים? דגים, אם אדם, דגים עם עדרות, מה שנקרא עם עצמות, אם אדם לוקח את האור, את הדג עצמו ואוכל, אין בעיה. אבל הרוב בדג, מה צריך לעשות? כדי לאכול את הדג צריך להוציא קודם את העצמות. ובדג, אי אפשר להגיד שזה כמו עוף, שהעצם יכולה להיות אוכל. שם ודאי שהעצם היא לעולם לא יכולה להיות אוכל. אז מה עושים? נגיד המחמירים שיש כאלה. חזוני שומר, אין מצב. אתה לא יכול להוציא את העצם ולאכול את הבשר של הדג. מה אתה עושה? תכניס לפה כל החתיכה ותוציא מהפה את מה? את העצמות. זה לא פעולת ברירה. לברור זה להפריד כדי לאכול, אבל אם זה בפה, לא שייך בורר. יש, איך? יפה. משנה ברורה מביא שהוא אומר שאתה יכול להוציא את העצם ולמצוץ אותה טיפה, כי בכל יש בה איזה משהו של אוכל, ולזרוק אותה. ולכן המשנה ברורה אומר, נהגו, נראה לחומרה הזו של האשכנזים, נהגו באשכנז לאכול מה? דפיל, דפיש. ככה מופיע במשנה ברורה. מי שלא הבין למה הוא אוכל דפיל דפיש, זה בגלל איסור בורר. למה הוא נגזר עליו לאכול דפיל דפיש? כי הם לא רצו להתיישב באיסור בורר. מה זה לא דפיל דפיש? תוכנים את הכל, ויחד עם גזר, נכון? אני צודק, עם גזר? עם גזר, למעלה. זה ככה מופיע במשנה ברורה. אבל המשנה ברורה אומר שהוא מלמד זכות על כאלה שמה שאוכלים סמוך לאכילה, ממש מוצאים ואוכלים. כי משהו סמוך לאכילה, דרך אכילה, אין בזה איסור בורר. וכך, בהקשר הזה, פוסקים הספרדים. הספרדים הוא דבר כזה. עכשיו זה בצלחת שלך. תוך כדי אכילה, איך אדם אוכל? אדם, הוא מוציא את העצם ואוכל את הדם. זה לא בורר. בורר זה להפריד דבר לדבר. לשים פה את הפסולת ופה את האוכל. אבל משהו דרך אכילה לא שייך בורר. בהקשר של האור של הדג, מה אתם אומרים? אני רוצה לקלף את האור לאכול את הדג. אין בעיה. מכמה סיבות. גם כי זה נחשב כמו האור של העוף, שזה מין אחד. וגם יש דבר כזה שדבר, נזכור אותו, שרגילים לאכול אותו בצורה מסוימת, ואני מעדר מה שנקרא להפריד. כמו למשל, יכול לאכול ככה את הדם, זה אוכל, אבל אני מפריד את הקליפה הזאת, זה לא בורר. ויש עוד סיבות שקשורות לבורר, למשל, אולי תכף נגיד זה בהמשך, אולי נגיד זה כבר פה. אדם, שאלו אותי שאלה מה, אדם מקלף ביצה, מקלף תפוז, מקלף מלפפון, מה זה בורר? הוא עושה את הפסולת בתוך אוכל. ברור שאנחנו אוכלים ביצה בשבת. אז מה? פה מופיע דבר כזה. דבר שדרכו לאכול אותו כך, אין לי אפשרות אחרת לאכול אותו, אני חייב לקלף אותו כדי להגיע לפרי, זה דרך אכילתו, אני אוכל בשביל, זה לא בורר. זה לא להפריד דבר לדבר, אלא זה דרך להגיע לאוכל. אני יכול לקלף ביצה, לתפוז, ומלפפון, אין בעיה. אשכנזים מחמירים ואומרים, אתה מקלף ביצה, תאכל אותה לאלתר. קילפת תפוז, תאכל לאלתר. ספרדים לא. כדי להגיע לאוכל, זה בכלל לא שייך בורר. צריך להוריד שם מלא מלא פרטים עכשיו, מלא מיתונים. ברירה בלח. מה הדין? למשל, מרק, מרק, שיש בו חתיכות של גזר, תפוח אדמה, האם שרבה זה בורר? לפי הספרדים, בלח לא שייך כלל בורר. אין לי בעיה, עכשיו יש לי פה מרק, שהוא, אני מוציא עכשיו מהמרק את הערכת, אם זה דברים קטנים, זה קצת בעיה, כי זה ממש, וזה אולי טיפה יחמירו. הוציא את הבצל או לא יודע מה. אבל אם יש לי פה תפוח אדמה, אני לא רוצה, אני מוציא אותו בחוץ, אין בעיה של בורר בלח. האשכנזים מחמירים. אלא אם כן, אלא אם כן, המרק הזה הוא מאוד 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 צלול, שרואים את זה בבירור, ואז זה לא באמת הפרדה. פה, האשכנזים בחתיכות גדולות, תירו. אבל לפי הספרדים, בלח לא שייך. זה לא עובד במרק, הרבה פעמים פותחים קופסה טונה בשבת. ורוצים להוציא את השמן. זה קצת בעיה, אתם מוצאים פסולת מתוך אוכל. אז מה עושים? או שלוקחים את הטונה, וזה סתם לא הולך טוב. אז אפשר לשפוך את השמן, אבל לדאוג שאני לא רק מה שנקרא שם את המכסה, שיצא רק השמן, אלא גם שיצאו מה? חתיכות של טונה. או תירס, שופך את המרק. אז שיצאו כמה חתיכות. זה לא בורר, למה זה לא בורר? כי לא יצרתי הפרדה מלאה בין הנוזל לתירס או לטונה. אפשרתי גם לחתיכות לצאת. ואז זה לא בורר.
גם
זיתים לא. לפי הספרדים זיתים אין בזה ברירה. אני שופך את הרוטב, אין בעיה. לפי אשכנזים, אם אני אפיל זיתים, כן. ודאי. אבל מה, אדם יפיל זיתים, שיפילו איזה שתי זיתים? אולי, שווה לו. וזיתים, מה הבעיה? ייקח את הזיתים שהוא צריך, וזהו. יעשה את זה במוצ"ש. אשכנזים. לספרדים בזיתים אין בעיה. מוציא את הרוטב כי אין ברירה בלח. כי זה לא תערובת לפי הספרדים. זה לא מעורבב. זה לעצמו וזה לעצמו. למשל מופיע במשנה ברורה, אתם בטח מכירים את זה, אם נפל למישהו זבוב בקוס. מה הוא עושה? אז הוא מוציא אותו עם טיפה, משנה ברורה מביא עם טיפה מהקוסטה. נכון? זה ידוע במשנה ברורה. כי יש ברירה. אבל לפי הספרדים, יכול לתפוס את הזבוב ולהוציא אותו. בלי טיפה נוזל, לא להיבהל. בלי טיפה, למה? כי אין בזה ברירה. כי זה יבש וזה לך, זה לא תערובת. זה לא מתחבר הדבר הזה. וזה לספרדים. ולכן לפי הספרדים, אני יכול להוציא מהמרק דברים שאני לא רוצה. לפי אשכנזים, לא. מביאים הפוסקים האשכנזים שאם זה ממש לך, 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 וזה גדול, בולט, אז אי אפשר להוציא. כן. למה אשכנזים מחמירים? יש לזה, יש לזה. נראה לי פעם אפילו הסכם משהו כזה, אני חושב. באירופה, היה ההשפעה זה הרבה מההשפעה של הגלויות, שהיה צריך לחדד יותר את היראת שמיים, לחדד יותר את היראת שמיים, שיראת שמיים צריך להיות משהו רציני, מישהו יראה שמיים צריך להיות מחמיר, מקפיד, מדקדק, ואז ממילא זה נוצר, יש לך ספק, תחמיר, אתה מחמיר, אתה רציני, אתה צריך לדקדק יותר. ובארצות ספרד זה היה קצת שונה, כי פחות חששו כזה גם, זה בא גם מחשש כזה, מחילון, חילוניות שהייתה, וחשש, שאם לא תחמיר אז זה לא ייראה רציני, זה ייראה כזה, זה אחד מההסברים, אולי פעם, פעם אמרנו הסברים אחרים, עכשיו פתאום לכיוון אחר, שזה ייראה שאתה לא מחמיר, אתה לא רציני אז. כדי שתהיה רציני, אתה צריך להיות מחמיר. כי חששו מאוד מההטמעה והגלות שהיא יצרה כתחליף כזה, או איזה נאורות כזו, שהיא, אתה מסתכל מה קורה שם, אז אתה איכשהו יכול להתגלגל חס ושלום לגויים. אז מוצרים עליך חומרה, זה עידוק, מהדקים. להדק את החגורה כדי אולי, כמו שאולי אנחנו היום מזהים בעולם החרדי, סוג כזה. אנחנו יכולים לראות את זה בחברה החרדית. יש דבר כזה, שמה? יש חשש במושגים שלנו להתקלקלות. שהחבר'ה התקלקלו. אז מה? מה עושים? מייצרים חומרה. מייצרים איזו נבדלות. הזכרנו להדק את החגורה, לא לתת להם לצאת מהבית מדרש. אגב, בקשר שאולי דיברנו זה פעם שעבר, נכון? נכון, הזכרנו משהו כזה? בקורונה רואים, לכאורה, לא יודעים דיברנו על זה, אבל אם הזכרתי זה, נדבר על זה. הרבה פעמים, שכן אולי דיברנו, בקורונה, אתה רואה את ההנהגה של הגדולים של החרדים, תתחילה, מה הולך? אנשים מתים, אתם ככה. מכנסים תלמודי תורה, אומרים לו, זה סכנה. רב חיים קניאבסקי אומר, תלמודי תורה. מה? סכנה, זה, יש מגפה, תלמודי תורה. איפשהו הרימו על דגל, שהרבה פעמים בעין חיצונית, זה מעורר, מה קורה פה? מה זה תורה? זה חילול השם. אבל יש להם, הזכרנו את ההגדרה הזו, להדק את החגורה, זאת אומרת, כמה שיותר להתחזק בתורה ולהחמיר ולמסור את הנפש, להיבדל. כי אם זה לא יהיה, אז אם החבר'ה לא ילמדו, לימודי תורה, מה הם יעשו? יראו אייפון. לא, זה לא קשה, אבל זה המצב באמת. לא יודע, קודם כל, מה? לא הייתם פה בסגר, נכון? הייתם פה? לא, שלא הייתם פה, לא הייתם פה. בסדר, איפה שהיה אישור משרד הבריאות להיות, הייתם. שלא היה, לא הייתם. בסדר? מבחינתם לא מעניין אותם. זה סוג הזה של העולם החרדי, מה שנקרא, באירופה, שהוא מאוד חשש, אז הוא יצר נבדלות, אז להחמיר עוד ועוד ועוד, לצמצם, אז הוא יצר חומרות. רגע, זה הורס את החיים, זה פוגע, לא מעניין. זה מסירות נפש של הטל. בארצות, ספרד, זה פחות היה החיכוך הזה, או זה זרם יותר. אז פחות היו צריכים לחדד או להדגיש את החומרות האלה. זה אולי בהקשר הזה.
אבל התקדמנו. אם יש הרבה דעות.
לא, שאלה טובה. לא, שאלה טובה. איך?
בסוף. נכון, כאילו היא אומרת משהו שהוא מתחילת העבר, כל החילון שהיה באירופה וכל
החילון חבורה.
אבל זה המין הגבות שלנו.
שאלה טובה.
אבות אבותינו זה מה שהם עשו, כל העניין של מנהגים התיישב על דורות.
זה שאלה טובה.
מלא דעות ומלא שמקווה
נכון, פה באמת יש, זה שאלה מאוד במקום, למה? כי יש הרבה פעמים הבדלים, שעם זה התחלנו היום, שלא נובעים ספרדים אשכנזים, שזה אולי הרבה, אלא נובעים מגישה. היום יש מה שנקרא ספרדים אשכנזים, שזה מה מופיע בשולחן ערוך ומה מופיע ברמה, שזה כבר כתוב. אבל הרבה פעמים יש הבדלים שנובעים מגישה של תלמיד חכם. עכשיו, זה לא חייב להיות שאם הוא ספרדי הוא מקל, אם אשכנזי הוא מחמיר, מה שנקרא בימינו. יש פוסקים, אולי זה כן איפשהו מושפע מאוד מהדורות, מהעבר, אבל זה הבדל נכון. יש תמידי חכמים שהם באופי שלהם נוטים יותר להחמיר. זה כן אולי איפשהו כן שייך, כי לרוב, גם בימינו, מי מחמיר בפרטי ההלכה? גם בימינו. אני לא רואה, אני הקטן, לא רואה בזה, פעם אני מאוד מאוד מאוד, זה הפריע לי, באופן אישי. יש לי, במשפחה, גם חרדים, והרבה פעמים, זה הבדלים של דברים שהם פשוט שמחמירים, פשוט, ולי מותר. אז הרבה פעמים הרגשתי כאילו אני איזה חלקלק כזה, ככה הם הרגישו כלפיי ודאי, אתה מזרוכניק, אתה פה, אתה שם, אתה זה, בטוח אתה מקל, זה, טלטול, זה, אתה מקל. אצלנו זה מחמירים, זה רציניים, אתם בטוח מקלים בזה. פעם זה הפריע לי מאוד, היום זה ממש לא מפריע לי. למה? כי לא בהכרח שמי שהוא כל דבר, בהקשר של השאלה הזאת, כן, אומר, אסור, 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 אז הוא מחמיר, הוא רציני יותר. לא. כל דבר מחמיר, אני רציני. זה מצטייר לו בתור איזה משהו שהוא כביכול מתנזר, או העולם הזה לא מעניין אותו. זה ודאי, יש לזה השפעות כאלה. מה היחס לעולם הזה? מה ההשפעה לעולם? כל דבר, שטויות, בוא נחמיר. כביכול נכביד על עצמנו. ניצור כובד. כובד, 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 כובד. וככה אולי נרגיש שאנחנו קדושים יותר, תאורים יותר. ומישהו מה... אגב, זה גם בולט מאוד גם בציבוריות. שזה... אלה שהם יותר, מה שנקרא... אולי לא ננקוט בדוגמאות שקשורות יותר אלינו, אבל... ומישהו שהוא כביכול, הוא לומד את עיקר הדין, את האמת כביכול, ובעיקר הדין יש הרבה מקום גם להקל, ולא צריך להחמיר. בפרטים האלה. אז זה מצטער בתור משהו שהוא מקל, או משהו לא רציני, אז זה לא נכון. לא נכון. שאלה מה יראת שמיים של הבן אדם. איפה אדם? כל אדם צריך שיהיה לו חומרות מסוימות. יש אדם שמחמיר, זה גם יכול להיות. ב... מישהו בארץ. מה, זה לא מצווה? ולפרנס יהודים. מה, זה לא מצווה? ב... לא יודע מה, בלתרום לאומה. זה לא מצווה, זה לא כתוב בשולחן ערוך. אז מה? בסדר, לא יש, לא יצא לו בשולחן ערוך. מה? להיות בצבא, להתמסר בצבא, או שירות לאומי, זה לא מצווה? השאלה אם אנחנו רואים את זה בתור מצווה, או שאנחנו ככה מסתכלים בעצם בתור איזה, יאללה, מסוג ג' לא, לא נתבלבל רבותיי. לא, לא נתפח לעצמנו לשכם שאנחנו א' א', יש לנו הרבה מה להתקדם. אבל הרבה פעמים, אנחנו ממעיטים בערך עצמנו, אני חושב שזה חבל. ובהקשר של... מה שמופיע באמת בשולחן ערוך, שזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, זה עדיין לא השתחררנו. ברור שמהרבה דברים השתחררנו מהגלות. הרבה מאוד, ברוך השם, מה שנקרא כיוון, כיוון בריא, חיובי, ש... נוצרים אחדויות כאלה ואחרות, בריאות, בציבור שלנו, בציבור, בחברה בכלל. זה ודאי מקרב אותנו, אנחנו שייכים יותר. אגב, זה גם נקודה בולטת בעולם החרדי. הפערים, גם בציבור שלנו יש הרבה מה להתקדם, לא... אבל שם זה בולט, הפערים, נקרא לזה ככה, בין העדות השונות, זה יותר בולט. בצורה מאוד מאוד לא נעריך. ומתקדמים, אין ספק. אבל עדיין, בפסיקה, כל עוד שאין לנו סנהדרין, אין לנו פסיקה אחת. וזה בדיוק מה שהתחלנו, ממש בסייעתא דשמיא. שמור וזכור. שתי הופעות, הופעות לתורה. שתי הופעות לתורה. אנחנו לא עושים תחרות, ולא זה, כל אחד יש לו את עבודת השם שלו. צריך לשמוח בה ולהתמלא ממנה, וגם לראות, הרבה פעמים אנחנו... ירדתי פה נקודה שאני מניח ש... מה, אנחנו עושים את הנפש, זה... כאילו זה נחשב כלום. אה, זה אין בזה. זה לא תורה, זה סתם מדעווינים. תורה זה בבורר, לא לאכול, לא להוציא את העצמות של האוף. זה העירת שמיים, יכול להיות. אבל זה עירת שמיים שאנחנו ממשל בונים אותה פה. גדלות של תורה, גדלות של אמונה, התמודדויות עם סוגיות חברתיות מורכבות כאלה ואחרות. נלחמים, מה שנקרא, בחזית איך הקודש מופיע בתרבות. סוגיות כבדות. איפשהו עולם החרדי, איפשהו לא שייך לשם. הוא לא מדבר. הוא נמצא בבורר. זה לא... אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל הרבה פעמים... בלט יותר, נכון, באירופה בלט יותר, עשו בעירת שמיים מה שנקרא החרדי יותר היה באירופה. לכן גם ההשפעה על העולם האשכנזי, גם היום רואים את זה, שם זה יותר בולט. בעולם החרדי הדפוסים יותר בולטים מה היה פעם. נכון, אצלנו, כמו שאמרנו, ברוך השם, יש איפשהו בריאות של אחדות, שלאט לאט הקצוות מתחדדות, שזה בא באופן טבעי, זה טוב. אבל שם זה יותר בולט מה היה באירופה ומה היה בספרד, זה יותר בולט שם. ואולי ציבור מסוים שהוא יותר שמרני, זה עוד יותר בולט. שמרני, במובן הזה, הוא לא מוכן להיפתח לכלום. הוא נמצא עם רק עם שם זה יותר בולט. וכן, יש איזה השפעות של תרבויות.